מיד ב-AI וחברים, גוגל, אלון מאסק, אנדרי קרפטי, AI21, ומלא דברים, עומר גם בסוף נותן לנו את הדברים שהכי חשוב לדעת ברגע שעובדים עם קודק. ומוזיקה, הולכים לדבר על מוזיקה, תקשיבו, מוזיקה, מתחילים! שלום חברים, AI וחברים, שמח במיוחד! עומר הררי, מה שלומך?
מה המצב, רותם בר? פרק 109?
אני בהלם, אני בשוק, אני... איך אומרים? אני בהלם שוק, אני מהממה.
המומה.
איך אומרים? המומה, כזה, כזה, כזה. המומה, המומה, ממש, אני המומה. תקשיב, אני המום, ואני לא יודע מה לעשות עם הסיפור הזה.
אני רואה שאתה מתגרד פה כבר 10 דקות עוד לפני שהתחלנו להקליט, אתה רוצה להוציא את זה
עכשיו? עוד אלבום שיצא בשלישי ליוני, ואני כל פעם אומר לעצמי, אתה יודע, אני מוציא אלבום ואני אומר כאילו, וואו, זה האלבום הכי טוב שיוצא לי, זה האלבום הכי מגניב, זה הרמה באמת הכי גבוהה שהצלחתי להגיע אליה, ואז סונו מביאים לי את היציאות האלה, תקשיב, אני לא יודע מה לעשות. זה מסוג הדברים האלה שאתה מסתכל ואתה אומר... סונו 5-5,
באמת, באמת,
שבר לי את הלב לרסיסים, כן. בנה אותו חזרה, שבר אותו עוד פעם, וזהו, הוא שבור. תקשיב, אני רוצה להשמיע לך...
אז רותם השמיע לנו באמת היום דברים שהוא עשה עם, עם המודל החדש של סונו אנחנו, ואת השירים החדשים שלו.
אנחנו
אבל באמת,
לא נשמע עכשיו את כל השיר, אני רוצה שתשמע חלק מסונו. קטן מהשיר.
רגע, אני רק אגיד שמי שלא נזה את סונו הוא חייב ללכת ולבדוק על מה רותם מדבר שם, כי זה באמת מיינד בלווינג לכל הדעות. בטעות יצא לי גם להישחק טיפה אתמול עם סונו, רותם, עוד לפני שדיברנו, ואני לגמרי מבין למה אתה רוטט.
פשוט מטורף.
I'm watching a ghost of someone true buffering for a little while. We got every wire in the world, but the message lands a little curled. I can hear you breathe, I can't hear the rest.
אני עוצר עכשיו, השיר יהיה בסוף. אוקיי? יהיה בסוף. מי שרוצה, כל השיר יהיה בסוף. ואני חייב להגיד, הוא מההתחלה ועד הסוף, הוא פשוט שיר מהמם, מדהים, שהפיל לי את הלסת, שבר לי את הלב ורכיב בחזרה, וזה לא שיר אחד. היכולת ב-5-5 לעשות את המיקס אנד מאץ', לעשות אינספיירד על משהו, לעשות את זה, לשחק עם משים ולעשות, לקחת כל מיני דברים, והרמת דיוק שבה המודל עצמו, אתה כותב לו, בתוך הליריקס, אתה כותב לו את ההוראות שלו, והוא עושה אותם אחד לאחד, מתי הוא עושה ככה, מתי הוא עושה את זה חזק, מתי הוא לוחש, מתי הוא עולה, מתי הוא מתפוצץ, מתי יש זמרי בקאפ, כל היום אתה יכול לעשות, והוא מקשיב להכל. זה רמה, אני חייב להגיד, סונו כל הכבוד, באמת, 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 באמת כל הכבוד, זה, הפלתם אותי, ואני אגיד יותר מזה, אם היום מישהו נכנס לספוטיפיי וחושב לרגע שזה לא AI, גם אם מישהו שר את זה, הוא לא חי בעולם שלנו יותר. זהו, נגמר עידן המוזיקה. חלס. זה AI, זה לא AI, זה הכל AI. זה הכל AI.
זהו. הוצאת, רותם? הוצאת? זהו, עכשיו אתה משוחרר יותר? אתה מרגיש טוב? אתה יכול...
כן.
אז עכשיו אתה יכול לשמוע כשאני אומר לך שאני מסכים איתך. כי באמת, אתמול ניסיתי לשחק עם איתו ועשיתי גוספל פופ, וזה פשוט היה הרבה מעבר למה שציפיתי. אז חבר'ה, לא נרחיב על זה יותר במילים, אבל סונו 5.5 באמת מביאים פה משהו מדהים. זה חלק ממגמה שלמה, אבל רותם שמתפתחת בכל ענף הבידור, אני חושב, כי אנחנו רואים את ההתפתחות של כל מה שקשור לאינטרטיימנט שמיוצר על ידי בינה מלאכותית באיזושהי עלייה מטאורית. דרך אגב, אתמול, אני בטח אתה יודע, אנחנו מקליטים יום רביעי, אתמול יום שלישי.
אתה לא תגיד, אתה לא תדבר עכשיו על האירוע של גוגל, יש משהו יותר חשוב שאנחנו צריכים לדבר עליו.
הרבה יותר חשוב. אבל אני רציתי לדבר רגע מילה על האירוע של גוגל.
אני יודע, ואנחנו צריכים לדבר הרבה על האירוע של גוגל.
אז אני אתן טיזר, ואני אגיד שבאירוע של גוגל הם דיברו הרבה מאוד על השינוי בעולם האינטרטיימנט וגוגל, כי גוף שדי מחזיק את, אני אוהב תמיד לקרוא לגוגל, כל הידע בעולם, לגמרי ממש. יודעים מה אנחנו אוהבים ולמה אנחנו מחכים, וממה התבאסנו באפליקציות הקודמות שיצאו, אבל בוא נגיד שאם מישהו היה מסתובב מדי פעם בסביבה שנקראת גוגל לאבס, אז הוא יודע מה הגיע אתמול.
זהו, זהו, מספיק, אנחנו נחוזרים לזה.
אני רוצה לדבר דווקא
על הכיוון הישראלי פה, כי עד לפני שבועיים, AI21 עוד נראתה כמו שחקנית ישראלית האחרונה ששרדה בזירה של מודלי השפה הגדולים. תקשיב.
וואי, ידעתי שתדבר על זה.
השבוע היא הודיעה על פיטורים של מעל 60% מהעובדים שלה, כ-110 איש מתוך ה-180. וזה צמצום לצוות שלד של בערך 70 אנשים, אוקיי? מהנדסים, מפתחים, תקראו לזה איך שאתם רוצים, שהתרכזו כמעט ואך ורק בפלטפורמת המאסטרו לאופטימיזציה של AI Agent ומודלי הג'מבה. הפיתוח של מודל הג'מבה נעצר לגמרי, אוקיי? לא יהיה יותר. מה שהיה נגמר. אבל אני אגיד לך משהו אחר.
אין יותר ג'מבה.
זאת החלטה נכונה. אני איתם. אני חושב שההחלטה הזאת היא נכונה, ואני רוצה להסביר לך גם למה. הזירה של אימון מודלים גדולים הפכה למשחק של 4, אולי 5 חברות עם כיסים אינסופיים.
מאוד עמוקים. רגע, שנייה, שנייה, רגע, שנייה, שנייה, רותם, רגע, שנייה, שנייה. רותם, רותם, קונטקסט, קונטקסט, חבר'ה. למי שלא עוקב אחרינו בשלוש שנים האחרונות, אז A21 בעצם היא, אפשר לומר, החברה הכי גדולה פה בארץ שהצליחה לייצר מודלים LLMים מאפס בצורה מרשימה מאוד. אנחנו מדברים על חברה שנוצרה על ידי אמנון שעשוע, ובעצם החזיקה מודלים מודלים בשם ג'מבה, סדרה של מודלים. אני חושב שזה השם שלהם, אני זוכר נכון. הם עשו דברים יפים, אממה, הם נשארו יותר מדי זמן בקו שלהם, מתוך חשיבה של היינו פה ראשונים. כי באמת, כשאופן AI עם ChatGPT יצאו, אז הם היו פה. הם היו כאן, הם עבדו על אימון מודלים, הם עבדו על שיטות כאלו ואחרות. במשך המון המון שנים היה קצת מרגיש, לפחות מהצד שלי, שהם מנסים להישאר בכוח בתמונה. כלומר, הם מנסים להוכיח שהמודלים שלהם הם גם מודלים טובים, עשו עסקה עם AWS, ששמה אותם באיזשהו מקום על המפה של כזה כלל המודלים, אז כשעוד בתקופה שדיברנו על קוהיר, ודיברנו על מיסטרייל, ודיברנו על עוד כל מיני מודלים כאלה כחלופות לאופציות, אם אתם לא רוצים להשתמש ב-OpenAI וכן הלאה דרך פלטפורמות כמו בדרוק ודומיו. אבל באמת, כמו שאתה אומר, וזה נכון, אני מסתכל עכשיו רגע על כל השנה האחרונה לפחות, שבעידן הבינה המלאכותית זה בעצם כמעט כמו 12 שנים, ולאט לאט אנחנו רואים איך שהם פשוט לא עומדים בקצב. דרך אגב, לא 21 ולא מיסטרל ולא, איך זה נקרא, ולא כל האחרים, כאילו אני יכול לעבור עכשיו לתת פה רשימה של מיליון מודלים שאף אחד לא מכיר, אבל הם לא הצליחו לעמוד בקצב, ואני אישית מאוד מאוד חיכיתי לראות מה יקרה עם החברה הזאת. עשינו פרק עם שוקי לפני כמה זמן? נכון. עוד כמה זמן עבר?
נראה לי כבר שנה.
שנה שעברה? חבר'ה, מי שלא שמע את הפרק עם שוקי מאוד מומלץ ללכת אחורה. אנחנו לא זוכרים גם באיזה פרק זה היה, אז למטיבי לכת מצדכם שרוצים ללכת לחקור. מה לעשות? אבל שוקי מ-A21 בעצם סיפר לנו איך זה נראה להיות בתוך חברה שעובדת ומאמנת מודלי בינה מלאכותית, וזה הפרק נכון. סופר 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 מגניב, אבל אתה יודע מה, יכול להיות שאנחנו צריכים להזמין אותו עכשיו עוד הפעם, אחרי הרי-ריינג' הזה. אחרי שהם...
אני יכול להגיד לך ששוקי, כל כך הוא אחלה אסטרטגיה. בן אדם, הוא אחלה בן אדם, הוא ממש לפני שבועיים, הוא שיתף שהוא עושה פיבוט בחברה, והוא הולך להיות VP Applied AI,
ועכשיו אנחנו מבינים שזה כבר, אולי יש מצב שזה לא יהיה, בטח עכשיו עדיין לא סגור מי הולך, מי לא הולך, זה עדיין טרי טרי.
או שזה אוכל מהסיבות, אנחנו לא יכולים לדעת.
גם זה יכול להיות, גם זה יכול להיות.
אולי יכול להיות שהוא ידע על זה פנימית לפני.
נכון, נכון. אבל תראה, בוא נשים רגע דברים על השולחן, אוקיי? AI21 יצרה הכנסות של בערך 57 מיליון דולר ב-2024, שזה מספר מכובד, אני חייב להגיד, אבל זה אפילו לא קמצוץ מול תקציבי האימון, לא האימון, לא השימוש של OpenAI, אנתרופיק או גוגל, ולעומת זאת, ניהול ואופרציה של אייג'נטים בארגונים, זו בעיה אמיתית, כואבת, שעדיין פתוחה. שם יש מקום לחברה ממוקדת, ובוא נשים את דברים על השולחן, גם OpenAI, שעכשיו אין לה הרבה כסף, רצה לכיוון הזה, אוקיי? אז AI21 כבר חתמה על חוזים בשווי של עשרות מיליוני דולרים, סביב מאסטרו, כולל עם וויקס ועם נביוס, אבל אם רוצים לקרוא את האותיות הקטנות, ופה אולי יש פיינצ'ליין, לפי כלכליסט, מה שקרה כאן קרוב יותר אולי לסוג של אקוויירינג, ולא משהו אחר, מאשר לאיזה פיבוט אסטרטגי גאה שהם עשו. אז בואו נשמע ככה, אז נביוס שילמה עשרות מיליוני דולרים עבור הצוות, שעובר לפי הדיווח למשרדים שלה בתל אביב. AI21 מכחישה שנמכרה כמובן, אבל כבר היו לנו סיפורים כאלה עם סטארט-אפים שלא עשו, לא נמכרו, לא היה כזה, אבל מה שנקרא, הצוות הלך, זה נגמר. ופה הנקודה שהכי מעניינת אותי, ואומר, אולי שווה לנו גם לדבר על זה, עשרות חוקרים בכירים עם ידע אקסקלוסיבי על אימון מודלים גדולים יוצאים לשוק בבת אחת. זה, תקשיב, זה בום מטורף שקורה עכשיו, ואם אתה שואל אותי, יש עשרות חברות שצמאות לידע הספציפי הזה, ממש ספציפי הזה. אז אם אתה שואל אותי, אני לא חושב שזה איזשהו סוג של בזבוז, אני חושב שזאת הפריה מטורפת. חלקם יקימו אפילו סטארט-אפים, חלקם יזרקו את הידע הזאת לכל מיני חברות ויעשו דברים, אבל ההון האנושי הזה לא מתעדה, הוא מתפזר. ההייטק הישראלי השלם נבנה בדיוק בצורה הזאת. חברה אחת קורסת ושותלת חמש חברות חדשות. אוקיי? אני חייב להגיד, אני רואה פה גם יתרון לסיפור הזה, ש-AO21 הצליחה להגיע לאן שהגיעה בצורה שהיא הגיעה, והאנשים הטובים, ואני עוד פעם אנשים, האנשים הטובים שעבדו שם, יוכלו היום דווקא ללכת ולעשות דברים יותר טובים וחשובים, ואם רוצים לשים את הדברים על השולחן, אלה בדיוק האנשים שחסרים בשוק, אלה שפיתחו את ג'מבה, ולא אלה שפיתחו את מאסטרו, וניהלו את מאסטרו. ואלה דווקא האנשים שאנחנו רוצים בשוק, אלה האנשים, נכון. אתה יודע, AI engineers, LLM engineers, המטורפים האלה, שיושב בלילה, חושב על איזה משקולות נכון לשים בבוקר, כשהוא יגיע לאימון מודלים, ומה הוא עשה נכון, מה הוא לא עשה נכון, אלה האנשים
אתם,
הטובים.
אם אתם דרך אגב, אם אתם מאזינים לנו, ואתם במקרה נמנים בין האנשים האלה, שפיתחו את ג'מבה ויצאו עכשיו לשוק, דברו איתנו, יש לנו כמה מילים להחליף איתכם.
לגמרי.
רותם, אני לוקח אותך במעבר חד לעוד אירוע מאוד מאוד קריטי שקרה אתמול. קריטי בקנה מידה מרעיד עולמות עבור אנשים כמונו. אתה יושב?
אני מנסה לשבת. אתה יושב? אתה לא מצליח שאני יושב, זה בעיה. כן.
אתמול בשעה 6:00 שעון ישראל.
אומייגאד.
יצא פוסט של אנדרו קרפטי, שדיווח על זה שהוא מצטרף לאנתרופיק.
בוא נשים פרופורציות בדברים הפרופורציות.
והוא כותב ככה, פרסונל אפדייט.
קרפטי, צריך להגיד שזה הבן אדם שמעצבת הקטן שהמציא את צ'אט ג'י-פי-טי. צריך להגיד את זה. זה ליטרלי מהצוות הקטן הזה, אתה יודע, מהשניים, שלושה אנשים.
מהצוות הקטן שהמציא את צ'אט ג'י-פי-טי, מהצוות... זה הוא גם זה לא נגמר שם, יש לו עוד סדרה של הצלחות לאורך הדרך, בין אם זה היכולת לטבוע בכלל את המונח וייב קודינג שהשתלט על
נכון,
ושינה את כל השוק כמו שאנחנו מכירים אותו,
כן.
ובין אם אנחנו מדברים על בכלל להוציא את להפוך את אופן קלו להיות שיחת היום הרבה יותר מכל אחד אחר, זה הוא זה שהפך את הדבר הזה להיות.
יש לו ערוץ יוטיוב מאוד מאוד חזק, הוא מדבר שם על הכל, יש לו צד שהוא טכני בקטע, אתה יודע, let's go until the rabbit hole can go down, ממש הכי עמוק שאפשר ללכת ברביט הול, ויש לו עוד צעד שיותר מדבר לג'נרל פופוליישן. אני חייב להגיד, אחד הדברים המדהימים שהוא עשה, הוא מדבר על הדברים האלה, מוציא אותם. אופן קלו, אני חושב שהוא אחד האנשים שתדלקו, ממש, תדלקו עם דלק מלא, זה שהוא עף לקיבינימט, וזה משהו חשוב וגדול.
ממש.
אני רוצה להגיד משהו.
אז אתמול הוא כותב בעצם ב-X personal update. רגע, רותם, אתה לא מקשיב.
כן.
אתמול הוא כותב, אני מנסה להקריא, הוא כותב ב-X, תקשיב מה הוא כותב ב-X.
כן.
Personal update. I've joined the tropic. I think the next few years at the frontier of LM will be especially formative. I am very excited to join the team here and get back to R&D. I remain deeply passionate about education and plan to resume my work on it in time. כלומר, מי שהבין את האנגלית השבורה שלי, אני מתרגש מבינה מלאכותית, אני שמח לחזור לעבוד ב-R&D תחת הכובע של אנתרופיק, ואני עדיין נשאר רלוונטי בעידן של education, מה שנקרא, ותכנון, ואני מתכנן לחזור לזה בעתיד. אז אנדרה, שיהיה לך הרבה בהצלחה, אנחנו אוהבים אותך, ותעשה חיל.
כן.
זה מה שיש לי להגיד על הדבר הזה.
בוא צריך להגיד, בוא נשים פה גם עוד טיפה קונטקסט, כי בעצם כל האנשים שהקימו את אנתרופיק, זה הצוות הראשוני שעבד ב-OpenAI, הוא כאילו, הוא חוזר לחברים שלו מפעם, משכו אותו עכשיו, וזה משהו אחר לגמרי. צריך להגיד ש... אנדריה טרופי, קרפתי, הוא עשה כמה סיבובים שנראים מאוד מאוד גדולים ולא הצליח להחזיק מעמד, הוא כמו, הוא היה האיש, המנהל AI בטסלה, והוא לא הצליח להחזיק הרבה מעמד. צריך להגיד, המנכ״ל טסלה הוא לא בחור שזכור לאנשים בתור כזה שקל לעבוד איתו, אוקיי? והדבר הזה הוא בעצם נתן פה איזשהו, כן, עשה שם איזשהו סיבוב, זה היה אירוע, אני בטוח שהוא נתן להם added value, והוא מאוד מאוד גדול ומשמעותי, אבל בוא נשים רגע עוד משהו על הבחור הזה שניהל אותו אז בטסלה, כי צריך להגיד ש-90 דקות לקח בערך הדיון שבו 9 מושבעים באוקלנד, החליטו פה אחד שמיסטר אילון מאסק הגיש את התביעה שלו בכלל מאוחר מדי.
בלבל את המוח.
מה שנקרא, אח שלי, אתה מאחר את הרכבת. 90 דקות לתיק ששווי...
אח שלי, טוב שנזכרת.
34 מיליארד דולר אחרי 3 שבועות של עדויות מצמררות, תקשיב, כמות הצהוב שיצאה שם לא הגיונית, וזה בדיוק הנקודה. המהירות הזאת מספרת לנו את כל הסיפור. המושבעים מעולם לא הכריעו בכלל אם אלטמן וברקמן באמת גנבו ארגון צדקה, אוקיי? הם הכריעו בשאלה אחרת, אחת ויחידה. מתי מאסק היה צריך לדעת שזה קורה? וצריך להגיד, בארצות הברית, תקופת ההתיישנות לתביעת breach of charitable trust היא 3 שנים, ולתביעת unjust enrichment, אוקיי? היא רק 2. מאסק הגיש ב-2024, אבל הראיות הראו שכבר ב-2020, שים לב, הוא צייץ ש-OpenAI נתפסה על ידי מייקרוסופט. וזה הספיק לגמרי למושבעים שבמילים אחרות, ידעת, ישבת בשקט ואיחרת את הרכבת. מאסק הצפוי לא קיבל את זה בכן, והוא קינה את הפסקה טכנוקליות של לוח שנה, וטען שזה רישיון חופשי לבזוז ארגוני צדקה, רק אם שומרים על שקט כמה שנים, ומעניין במיוחד שמאסק עצמו, על דוכן העדים, הודה שהשקעתו ב-OpenAI הסתכמה רק ב-38 מיליון דולר, ולא במיליארד שהוא זרק לנו ככה כשנלחץ. הוא צרק גם שהוא תרם את המוניטין שלו, אבל מוניטין מסתבר לא נמדד בדולרים בבית המשפט. הדרמה האמיתית הייתה בעדות של אל איליה סצקובר, ממייסדי OpenAI, מי שעומד מאחורי הניסיון ההדחה של אלטמן בנובמבר 2023. סצקובר תיעד לאורך שנה דפוסים של מה שכינה שקרים מצד אלטמן, הוא כתב מסמך בין 52 עמודים. רגע שנייה, אתה פגשת פעם מישהו שכתב מסמך בין 52 עמודים כנגד המנכ״ל שלו? אני לא. ססטובר זה אחד מהם. ואז ברגע
להיות,
האמת הוא גם
יכול
חסר.
יכול להיות שהוא ישתמש, אולי הוא ישתמש ב-AI בשביל הדבר הזה.
אני, כמו שאני מכיר את הבחור, לא. אוקיי? לא מראה לי. ההסבר שלו למושבעים, הרגשתי שאם לא הייתי עושה זה, החברה הייתה נהרסת. זאת אומרת, כל מה שהוא רצה, הוא הולך אחורה. וזה לא הגנה על אלטמן, זה הודעה שהפחד מקריסת החברה גבר על הראיות על אלטמן, אוקיי? איי, 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 איי. צריך להגיד שבסופו של דבר, OpenAI הולכת לכיוון של IPO, של אזור של 850-900 מיליארד דולר, קרוב למיליארד.
רוצה, רוצה. צריך לדייק, רותם.
כרגע...
רותם צריך לדייק את זה. אלטמן רוצה לקחת אותה למקום של IPO.
אין שום דבר שעוצר אותה עכשיו.
שזאת הדרך היחידה שלו להישאר רלוונטי.
התביעה הזאת זה היה הדבר היחידי שיכול לעצור. אולי הערעור, אולי, אולי יעצור, אבל בוא, אם זה לא זה,
יאללה ביי. בוא נראה, גם... אני, אז בוא נראה, תשמע, אני יכול להגיד לך שבאמת, גם אם OpenAI מנפיקים עכשיו, אני לא שם על זה את כל הכסף שלי. כלומר, אני אקח איזה חתיכה, אני אצא מהר, תהיה את הנפילה, ואז נראה מה עושים עם זה. אני יכול להגיד שאני מאוד מעורער לגבי הקו האסטרטגי עסקי של OpenAI, הם יותר נתפסים מבחינתי כמו כאלה שהיו פה ראשונים. יש להם מוצר טוב, אבל הם עושים כל כך הרבה בלגן, הם כל כך לא מסודרים. שאם אני צריך לאמר על חברת AI, מה שנקרא, זה כנראה לא יהיה OpenAI, אף על פי שחייב להגיד לך שאני מאוד מרוצה מקודקס לאחרונה. אם אנחנו מדברים מוצרית,
וואלה, תראה, וואי, אני תראה,
מאוד מאוד מרוצה
דבר,
מקודקס.
אם אתה שם לב, חברות הפרונטיר האלה מביאות לנו מודל שמפיל לנו את הלסת. ובוא נשים דברים על השולחן. ג'מיני 2.5 הפיל לנו את הלסת. O4, הפיל לנו את הלסת, ואני אומר מפיל את הלסת, זה הוא הביא לך דברים שאתה אומר כאילו, תקשיב, זה לא הגיוני, זה, 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 זה לא שם, הריזונינג שהדבר הזה עושה, זה באמת, באמת, לא, לא הגיוני הסיפור הזה, ואז, אחרי כמה חודשים, אני רואה את זה גם כן, אתה יודע איפה? אני רואה את זה גם באנתרופיק, פתאום, אני השתמשתי באופוס 446, ואחרי כמה חודשים לפני השקה של 4-7, פתאום אתה רואה שהמודל נחלש. הוא כבר לא נותן לך את אותם ביצועים. היכולות ויזינינג שלו מתחילות לרדת, הדברים מתחילים לרדת, גם אנתרופיק באו ואמרו, כן, זה אנחנו עשינו את זה, עשינו שינויים קלים שלא היו בסדר, מתנצלים, הם יפסו לך לאנשים את, את הטוקנים. אבל מה שזה אומר, זה אומר שמודל זה אינפרסטרקצ'ר שלם שניתן לשחק איתו, ניתן לסובב אותו, ניתן לעשות פעם אחת שיותר חזק, יותר חכם, יותר טיפש, יותר מהיר, יותר איטי, והדברים האלה מאפשרים לחברות לשחק עם הדברים. OpenAI זו חברה שבאופן, בשנה וחצי האחרונות נכנסה לחור מאוד מאוד גדול של תקציב, ואתה מבין למה היא חתכה. ה-ChatGPT 4.5 היה, אתה יודע, שמו שם בקמצנות, 5 קמצנות, פתאום שהם הבינו שכל הלקוחות שלהם עוזבים לחברות אחרות, הם הביאו לך צ'אט, את הצ'אט של 5-5, שהוא בעצם בא ואומר, חבר'ה, אנחנו הכי גדולים, עם הכי הרבה, עם הכי הרבה לקוחות, קחו כמה שאתם רוצים. ורמת הריזונינג עלתה באופן משמעותי, וזה התחושה של האנשים שמתעסקים היום באופן אימה עם צ'אט GPT.
זו ממש התחושה גם שלי. אבל רגע, רותם, לפני שאנחנו צוללים לתוך קודקס, כי אני הכנתי בשבילך כמה נקודות מתוך העבודה שלי בשבוע האחרון עם קודקס ששווה לדבר עליהם, וכמה טיפים מגניבים שגיליתי, רגע לפני שאנחנו צוללים ככה לצד הפרקטי של הפרק שלנו, אני כן רוצה לדבר איתך על גוגל שהכריז, שאתמול עלו לכנס ה-IO השנתי שלהם 2026, ודיברו והעלו הרבה הרבה נקודות על דברים שהם עושים, או מתכננים לעשות, או מתכוונים להשיק בקיץ, וחלק מהדברים אותי מעניינים, חלק מהדברים אותי מעצבנים. אני אספר לך מה מעצבן אותי. אתה רוצה לשמוע מה מעצבן אותי?
כן.
אני אספר לך מה מעצבן אותי. מעצבן אותי שבכל פעם שעולה חברה כמו גוגל, לדוגמה, זה יכול להיות גוגל, זה יכול להיות מטה, זה יכול להיות OpenAI גם, זה יכול להיות אנתרופיק, זה יכול להיות כל החברות האלה שהיו מתעסקות בבינה מלאכותית, ומנסות לספר לך על כמה בינה מלאכותית שלהם יותר טובה, ממשיכות לתת לי use cases של ילדים מפגרים. נמאס לי מזה. נשבר לי מזה שעוד הפעם מראים לי use case על איך עכשיו הם הכניסו AI למאפס, ואז הם יכול להמראים לך איך הם מוצאים חנות בגדים לסמלה שהתלכלכה רגע לפני שבועות. שגע אותי. זה מחרפן אותי. הנה ה-AI שלנו עכשיו ששיפרנו את ה-search engine, מעכשיו תוכלו למצוא נעליים של נייקי בצורה מהירה יותר. די. עם ה-use case, עם המטומטמים האלה. ת, אתם בונים פה מערכות שהן חלליות משוגעות, אתם מביאים לי טכנולוגיה ממאדים, ואתם מראים use cases לכל העולם של, 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 של אנשים מפגרים. עכשיו בוא, מי רואה את הגוגל היו הזה? מי הולך לכנס?
עשו פה דברים מטורפים וזה לא עובד.
מי הולך לכנס? מי הולך לכנס? הולכים אנשים תכלס, אנשים שמתעסקים קצת בבינה מלאכותית. מי יושב לראות עכשיו שלוש שעות של סנדרו פצ'אי מדבר על, על בינה מלאכותית ושל כל החבר'ה שלו שהתאמנו שעות על שעות על שעות על הפיצ'ים שלהם? מי הולך לראות את זה? אנשים שמחפשים סמלה לבת שלהם כי התלכלכה? לא, אחי, הוא ידע לעשות את זה גם שנה שעברה עם פרפלקסיטי, אולי צריך את ההכרזה שלך בשביל זה. כאילו, אני לא יכול עם, עם הדוגמאות המטומטמות האלה, זה באמת, זה מחרפן לי את הצורה. טוב, אבל אחרי שנרגע שהוצאתי רגע את האוויר החם ושמתי את זה בצד, אני עובר איתך על ההכרזות ומה שבאמת מעניין, אוקיי? ומה שבאמת לא מעניין. אני אתחיל ממה שלא מעניין, לדעתי. לא מעניין אותי שיש ממשק ג'נרטיבי חדש. כל יומיים יש ממשק ג'נרטיבי חדש, אני עובר על כל המערכות, כל יומיים מזיזים לי כפתור גם ככה, אז זה שהוספתם עכשיו
קצת... אתה מדבר על החיפוש, שהחיפוש אותך. עכשיו שונה, וכאילו, ואם אתה נכנס לג'מיני, אז כאילו יש עכשיו בקראונד כזה, בפלייר כזה מגניב כזה, וזה כאילו
כן, שינו קצת בדיוק, את הגרפיקה. כן, בדיוק, אני מדבר על זה.
אוקיי, סבבה.
כן, כן, והתלהבו מזה ולקחו עכשיו איזה 5 דקות לדבר על זה, פשוט לא מעניין להפוות לך את הצורה. הדבר השני שלא מעניין אותי זה עכשיו, זה כל השיפורים שעשיתם בתיבת, נקרא לזה, עוד פעם, במאפס, סבבה, שדרוג למפות של גוגל, שאתם מאפשרו לשאול, לא מעניין אותי. יכולתי לעשות את זה בג'מיני לפני זה, עכשיו כולה הכנסתם את זה ל-UI אחר, עשיתם את זה ממאפס, בינדר, דאנט, כל המודלים עושים את זה, סתם בלבלים את המוח. מה עוד לא מעניין אותי? לא מעניין אותי ג'מיני 3.5, פלש ופרו, ציפיתי שזה יקרה, סבבה שדיברתם על זה, לא הראיתם שום יכולת מיוחדת שעד היום קודקס או, קלוד קוד לא הצליחו לעשות, שמח שהצטרפתם לחגיגה, הגיע הזמן שיהיה לכם אפליקציה שיושבת על המחשב, וגם היא יכולה לעשות קומפיוטר יוז, תודה רבה שבאתם באמת, לא הבאתם לי שום יוז קייס מעניין שיגרום לי עכשיו לבוא ולהגיד אני רוצה אתכם, במקום הסוסים הנאמנים שאני עובד איתם בחודשיים האחרונים.
אוקיי.
לא מעניין אותי שהוצאתם ג'מיני אומני, עוד מודל ליצירת תמונות. סבבה, הייתם שם עם הפלואו שלכם, הייתם עם ג'מיני ויו 3.1, אז ניסיתם להוציא את לעשות תמונות, השתפרתם קצת? חבר'ה, אם לא תוציאו לי פה טיזר מטורף שמעיף לי את הפוני והוא הרבה יותר טוב ממה שאיגספילט עשו, או סידנס עשו, אל תבלבלו לי את השכל. בסדר? אנחנו מדברים פה עכשיו מי יותר טוב, ואני מצפה מגוגל כגוגל להיות משמעותית יותר טובה מזה, מזה חברה סינית. אז סליחה, עם כל הכבוד, לא הצלחתם לגרום לי להגיד וואו. אנטי גרביטי 2, קול, נחמד, סבבה, עוד פעם, לא הפלתם אותי מהכיסא, לא עשיתם שום דבר שאף אחד אחר לא עשה לפניכם כבר כמה חודשים, מרות של ה-AI, אתם פשוט מדביקים, מנסים להדביק את הקצב.
זה VS Code של מייקרוסופט עם אקסטנשנים שלהם.
יפה, עוד פעם, לא מרגש. ג'מיני ספארק, קודם כל, אתה זוכר את זה שכאילו יש איזשהו עידן כזה, בכל עידן שהם תופסים איזשהו מילה שמגדירה את העידן, נכון? אז היה לנו פעם כאילו את ג'מיני פרו, כמו שיש לך אייפון פרו, או אולטרה, או כל מיני כאלה, עכשיו אני מרגיש שזה ספארק. ספארק זה כאילו של התקופה הזאת, ספארק זאת המילה. אז ג'מיני ספארק,
אני חייב להגיד שחובבי הליכה בגוגל, מכירים את מילה ספארק עוד מ... אתה יודע, אנחנו השתמשנו בספארק, גוגל ספארק, כאילו ספארק בגוגל זה לא משהו חדש, אבל ההוצאת או החוצה ל-common users זה משהו שהוא חדש.
אז עכשיו ג'מיני ספארק זה אחד משני סוכני AI סמי-אוטונומיים שיעבדו בשבילך, גם הם לא מרגשים מי יודע מה, סליחה, אבל ג'מיני ספארק זה סוכן AI אישי שירוץ כביכול 24/7 בענן של גוגל, יבצע משימות ברקע, יקבע לך פגישות, ינסח הודעות, יתכנן משימות, ובהמשך ישולב בדפדפן כרום. אני חייב להגיד שאני לא מתרגש מזה, יש לי כל כך הרבה סוכנים שעושים את זה היום ב$5 לחודש, שכאילו אני לא רואה איפה מה שההבטחה הזאת עוזרת לי במשהו.
כן, אבל
הסוכן השני שהם הוציאו נקרא The Daily Brief.
שזה מגניב.
אז אני אומר, זה כאילו The Daily Brief, זה פשוט סוכן שמייצר תקציר בוקר אישי, אוסף מידע מהמייל, מהיומן, מארגן אותם לפי נושאים, עושה פריוריטי. רותם, באם אמא שלי יש לי סוכן כזה שעושה את זה כבר חצי שנה. חצי שנה אני כל בוקר מקבל לטלגרם.
גוגל כבר הוציאו.
סיכום של כל מה שהולך לקרות היום. והנה, תראה, הם הוציאו שוב. אז כל הדבר הזה ממשיך למשקפיים, משקפיים שמתחרות במטה, במשקפיים של מטה ורייבן, שוב, סליחה, לא מעניין, עגלת קניות אוניברסלית כזאת שתעזור לך לקנות. אני חושב שהרבה מהדברים שהם ניסו לעשות שם, מתוך כל הדברים שהם דיברו עליהם רותם, זה בעיקר לשמור על עצמם כמנוע חיפוש. כלומר, אם בסופו של דבר כל ההכנסות של גוגל, 80% מההכנסות, מגיעות מהסרצ' אנג'ן, הם צריכים להראות למשווקים שכל השינויים שהם עושים תומכים בצורך של בן אנוש לחפש משהו ולקנות משהו, מכל כיוון שהוא לא יעשה את זה. ואותי בתור מישהו שמתעסק בבינה מלאכותית זה קצת מבאס, אני יכול להבין למה, אבל עוד פעם, זה מבאס אותי.
רגע, שנייה, עומר.
יש דבר אחד שמרגש.
תקשיב, עומר, תקשיב.
כששמעתי את כל מה ששמעתי, יש דבר אחד שמרגש אותי. מה אתה צריך להגיד, רותם?
תקשיב, אני צריך להגיד כזה דבר. דווקא, יש שתי דברים מעניינים שאיפו לי את הסכך, סבבה? ואני רוצה לספר לרגע לדבר עליהם. זה הולך ככה. הראשון, informational agents. אוקיי, לא סתם סופר איזה סוכן חיפוש או משהו כזה, אתה מקליד מה אתה מחפש, כמו דירה, משרה, מתי יצא דגם של איזשהו משהו שאתה רוצה לקנות או כל מיני כאלה, הסוכן עצמו רץ 24/7 ברקע, בענן של גוגל, ושולח לך את רן היד שהוא תפס משהו. עכשיו, זה נשמע מוכר, גוגל בעצמה מודע שזה...
אבל רותם, סליחה, אני אצור אותך, לא, אנחנו נדבר על זה. רותם, אנחנו נדבר על זה, כי אתה מספר את זה בצורה סופר מרקטיאלית, בסופו של דבר יש לך scheduling prompt או איזה heartbeat מאחורה, שבעצם אומר לו, רוץ ותחפש אם יש שינוי לגבי...
מה בן אדם צריך?
אחי, אפשר לעשות את זה כבר מעל לשנה בכל פלטפורמה. אחי, אבל אפשר לעשות את זה בכל פלטפורמה. אין היום, אין כל אחד מהכלים, תגיד לו את הדבר הזה, תגיד לג'ם, ל-GPT, לרוץ, לא תאייך החוק, תגיד לו, תרוץ כל יום פעמיים ותחפש אם יש שינויים לגבי מוצר X ו-Y. הוא יעשה את זה. כמו שהוא מזכיר לי כל בוקר ב-8 לשתות מים. הוא יעשה את זה. זה לא שום דבר ש... עוד פעם, כאילו, מה שנקרא, ברוכים הבאים לחגיגה. בסדר? ברוכים הבאים, ומי שלא ישתמש עד היום ברוטינות בתוך קלוד, או בסקג'ואלינג פרומפטס בתוך קופיילוט/GPT, או... חבר'ה, זה בדיוק מה שזה, רק צריך לבנות אחד כזה. אז אם גוגל יבוא ויגידו, תקשיב רותם, ראיתי שאתה מחפש, ראיתי שאתה מתלבט, בוא תנוח, קח לך כמה ימים, תן לי לעבוד עכשיו 3-4 ימים, אני אגיד לך אם יש משהו השתנה ושווה לך, אז אני אגיד לך, וואלה רותם, אני מוריד את הכובע. הוא זיהה מה אתה רוצה, הוא זיהה מה אתה מחכה. לא, מה זה מה שהם עשו? אתה בסוף צריך לבוא ולהיות, אתה טריגר, אתה מפעיל את זה. הם לא באים ואומרים לך, אלו, אל תתקדם.
אתה בעצם בא ואומר, אני רוצה לקנות את האייפון החדש שיוצא, סתם זורק. אני מוכן לשלם 2,000 שקל לאייפון 17, סתם זורק את זה ככה, אוקיי? ואז אני אומר לו, אוקיי, תקנה לי את האייפון 17, שיהיה ב-2,000 שקל, ותגיד לי שקנית. כאילו, אתה רוצה
את האנד,
אתה רוצה שזה כאילו יעשה את הכל.
אני רוצה תוצאות, אני רוצה תוצרים, אני רוצה לדבר איתך בתוצאות, אני רוצה לשלם על תוצאות. אני רוצה שהם יבואו ויגידו לי, עומר, אנחנו רואים שאתה מתעניין בטלפון חדש, אז בשלושה ימים האחרונים אנחנו עוקבים אחרי שינוי המחירים ותגובות שיצאו וככה וככה, והנה מה שיש לנו להגיד לך. דרך אגב, הם יכולים לעשות את זה, כי עד היום הם דוחפים לי בפוש פרסומות. אם אני טיפה מחטט על טלפונים, אני טיפה מסתכל על רכבים, אני טיפה מסתכל על איזה משהו כזה, אני הולך להיות מופגז בפרסומות 24/7 מכל מקום שהוא. אתם יודעים מה אני מחפש, אתם יודעים מה אני רוצה. למה אתם לא בצד שלי? למה אתה לא בא ואומר לי ושולח לי עכשיו בצורה אקטיבית, ג'מיני שולח לי פוש ואומר, עומר, תגיד, אתה באמת מחפש לקנות טלפון? ואז אני אגיד לו, כן. אז אגיד, אוקיי, סבבה, תן לי כמה ימים, אני חוזר אליך, עושה בשבילך את הבדיקות, או בודק משהו השתנה, ומה,
מה ימים? חדש. תן לי שעה. מה זה ימים?
לא, אני, הימים, למה אני אומר ימים? למה אני אומר ימים? כי בימים אני מדבר על חוויה, בחוויה אני מרגיש שמישהו עובד בשבילי. בחוויה אני מרגיש שהוא כאילו בא ואומר, הוא נותן לי את ההבטחה של עובד בשבילי 24/7. כי אם הוא שואל והולך ומבצע, אז אני כאילו, עוד פעם, אני מדבר על, אני נמצא במסגרת אחרת, אני נמצא במסגרת שהסוכן לא עובד במרכאות בשבילי 24/7. אתה מבין מה אני אומר?
גוגל, עשתה גם עוד איזה משהו מאוד מאוד גדול. קוראים לזה Generative UI, שזה בעצם היכולת לג'נרק ממשק שלם וייחודי על בסיס מה שמעניין אתכם. זאת אומרת, שואלים על איך חורים שחורים מעוותים את הזמן ומקבלים ויזואליזציה אינטראקטיבית שנבנית בזמן אמת על ידי קוד שגוגל מריצה תוך כדי. אגב, זה יוצא לכולם בקיץ ובחינם, אוקיי? עכשיו, בוא, אני מהצד שני רוצה לראות, תוכנה מעולם לא עברה זילות ברמה כזאת, היא הפכה לפרויקט חד פעמי שנזרק אחרי שאילתה אחת, תבין, זה עולם
אחי, ש... אחי, תוכנה זה מוצר מתקלה. זה מה יש לי להגיד לך, תוכנה זה מוצר מתקלה.
הוא אפילו לא מוצר מתקלה, בסדר? למוצר מתקלה יש זמן, תוקף, אוקיי? פה אין תוקף, התוקף הוא נגמר, כאילו כזה. זה שם. עכשיו,
אתה בודק את התוקף מאחורי המוצר, כתוב אתמול.
כזה, זה כמו שהבת שלי אומרת, אבא, אני לא מצא את איפה התאריך של הגבינה, אמרתי, תתאמי, מקסימום. תקשיב, אז אני אומר את זה ככה, יש עוד סיפור מאוד מאוד גדול שגוגל דיברה עליו, ואני לא שומע הרבה שמדברים עליו, וזה בדיוק הדבר הזה. שינוי מודל התמחור. האפליקציה של ג'מיני עוברת ממגבלת פרומפט יומיות למודל מבוסס, טה-טה-טה-טה-טה-טה, compute used, שלוקח בחשבון את מורכבות הפרומפט שלכם, את הפיצ'רים שאתם משתמשים בהם לאורך השיחה, המוגבלות האלה מתאפסות כל 5 שעות, אנטרופיק, נשמע לי מוכר, ועד שמגיעים למגבלה שבועית, אנטרופיק, זה שלכם, הם גנבו לכם את זה, אוקיי? במקביל, אוקיי? מתחיל עכשיו, גוגל AI אולטרה, הוא רק מתחיל ב-$100, אי אפשר לקנות עכשיו יותר בזול, לחודש. והתוכנית הישנה של $250 ירדה ל-200, עם בדיוק אותם יכולות, אוקיי? זאת תנועה די מעניינת, okay. מעבר לפלט לימץ והתמחור שמשקף את עליות הקומפיוט האמיתיות, אבל זה בדיוק כמו שהטוקן בילינג, הפר טוקן בילינג שאתכנו מאוד מאוד עוקבים אחריו, וזה הולך מאוד למקום הזה. גוגל הולכת למקום של אנטרופיק, של מגבלה של 5 שעות שבועית, מאשר פעם עשתה איזו מגבלה כזאת של 5 בשעה או 40 דקות. מי שהתחיל את המגבלה האמיתית, זה היה OpenAI, שעשתה X שאילתות בתוך 40 דקות, כאילו בפריים, בחלון שזז, זה
בגדול
היה ממש
רותם, מה שאני שומע פה ממה שאתה מספר, זה שאין להם שמץ כן. של מושג עדיין איך לתמחר את זה, וממשיכים לבדוק חלופות, עד שהם יום אחד אולי הם יחליטו מה הם עושים. כן. זה מה כן. שאני שומע. יש דבר אחד רותם בתוך כל הסיפור הזה של גוגל, שאמרתי, פאק יא, סוף סוף. זה אמנם כן. הולך להגיע בקיץ הקרוב, אבל אני חיכיתי לזה באמת כל כך הרבה זמן. אם יש משהו שאני אוהב, ואת יוטיוב. אני מעריץ גדול של יוטיוב, אני משלם ליוטיוב פרימיום מרוב שאני אוהב אותם ומשתמש בהם הרבה ורוצה שהדבר והמוצר הזה ימשיך לצמוח לעד, ואני משלם בחיוך גדול. יוטיוב מבחינתי זה האוניברסיטה שלי. אני מתואר ראשון נשארתי פעמיים. לא טוב לי שם בקונספט, אבל יוטיוב הזרקה מדויקת של התוכן שאני צריך מאוד מהר בחדות, זה אני, אוקיי? אני חי ביוטיוב, אני אוהב את יוטיוב, אני לומד משם כל ה... לא אגיד הכל, אבל המון המון מהידע שלי היה באמת מלחיות בתוך ערוצים כמו של אנדרי קרפטי, בסדר? כן. או דומים לו. מזה בסוף אני לא למדתי בינה מלאכותית בשום דרך אחרת, חוץ מלשבת ולהקשיב לאנדרי קרפטי, מדבר ומבלבל את המוח שעות על שעות על שעות על שעות, ואז ללכת ולקרוא את המחקרים שלו, ואז לחזור לסרטונים שלו, ואז לקרוא עוד פעם את המחקרים שלו. ככה אני למדתי לאורך כל השנים, וממשיך דרך אגב עד היום. בכל יום אני חושב שאני פותח את הבוקר עם יוטיוב, וסוגר את היום עם יוטיוב. אני לא רואה טלוויזיה, אני יותר נהנה מחומרים אקדמיים שכאלו. וסוף סוף, יוטיוב עוברת את הטרנספורמציה שאני חיכיתי לה, כי מבחינתי יוטיוב זה מנוע חיפוש לכל דבר. אני מגיע ורוצה לדעת עכשיו על שינויים וטרנדים בקובוטים ומה קורה, אז אני נכנס ליוטיוב ובודק את הסרטונים האחרונים, מהשבועיים האחרונים שעלו, ואז אתה רואה איזה סרטון של בוסטון דיינמיקס, כאילו של בוסטון דיינמיקס או בוסטון קונסולטינג גרופס, שני בוסטונים, כל אחד ממקום אחר, כל אחד תוקף את זה מזווית אחרת, אחד מהצד הרובוטי, אחד מהצד האסטרטגי, ומרכיב מתוך הדבר הזה, וכשנוטבוק אליהם יצאו, בכלל זה הפך את כל הקסם הזה למוחשי, והתחלתי לקחת את כל מיני וידאו עם מעניינים, ולשלב אותם למאגרי ידע, לגבי נושאים ספציפיים, ולהכין לעצמי מדריכים, וככה ללמוד ולהתקדם. ועכשיו סוף סוף יצאה הכרזה על מה שהם קוראים לו Ask YouTube. Ask YouTube, חוויה חדשה של חיפוש ביוטיוב באמצעות בינה מלאכותית שיחתית. המערכת מסכמת מידע, מציגה טבלאות השוואה, מקפיצה ישירות לינקים לחלקים רלוונטיים בסרטון, וכמו שאני קורא את התמונה רותם, באיזשהו מקום מייצרת קורס דיגיטלי, סבבה, על מה שאתה רוצה לראות. אז הדוגמה שלהם מגוגל היו, הייתה דוגמה מפגרת, כמו שהתלוננתי בהתחלה, כי הם חייבים לשים דוגמאות מטומטמות שאף אחד לא יעשה בחיים. אז הם הראו איך אתה יכול ללמד לעשות קורס דיגיטלי על רכיבה על אופניים. בסדר, אז הם לא קראו לזה קורס דיגיטלי, אבל הם שאלו, הבת שלי רוצה ללמוד לנסוע על אופניים, איך אני יכול לעשות את זה, איך ללמד אותה. ובעצם יוטיוב רץ ואסף המון סרטונים שמלמדים רכיבה על אופניים, והרכיב איזשהו תסריט אחד ארוך, עם הרבה סרטונים קצרים, שהקצרים האלה הם חלק מסרטון ארוך יותר, שממוקדים ספציפית על האזור הרלוונטי שעליו רוצים לדבר. פסט פורוד, ניקח את זה על עולם ה-Agent Builders, בסדר? אז עכשיו שמענו את הפודקאסט AI וחברים, ורותם ועומר ברברו את המוח על סוכנים של, נקרא לזה של OpenClaw או Hermes, ועכשיו אמרתי, וואלה, איזה מגניב, ובדיוק התמזל מזלי, ויש לי מחשב נייח בבית, ואני רוצה לנסות להתקין עכשיו גם כן את המודלים האלה אצלי, ואיך אני עושה את זה? אז עד אתמול, כביכול, זה גם מחר יהיה, כי זה יוצא רק בקיץ, אבל כביכול, עד אתמול היינו הולכים, ועכשיו רואים סרטון של איזה יוטיובר הודי, שמראה איך להוריד ולהתקין את הכל, ומנסים לשלב את זה עם כמה שאילתות מצ'אט GPT, או ג'מיני, ועכשיו בגדול הוא בא ואומר, בוא, אני אבנה לך, תגיד לי מה אתה רוצה, בוא נדבר על זה, תגיד לי מה החומרה שלך, תגיד לי מה יש לך, מה אתה רוצה להתקין, מה אתה רוצה להוריד, מה עשית, מה לא עשית, והוא יבנה תוכנית מקצה לקצה שהיא מותאמת אישית, עם חתיכות ווידאו וסרטונים, מכל מיני אזורים שונים ברחבי הרשת היוטיובית. אני מסתכל על זה, רותם, אני מסתכל על זה כסוף עידן הקורסים הדיגיטליים. בסדר, ככה אני רואה את זה, בטח ובטח, אם הם גוגל יכניסו גם את היכולת השיחתית שלהם, מה שנקרא, של ה-voice mode, ועכשיו על הדבר הזה תשים לייר נוסף, שמתרגם את הסרטונים לשפה שלי, אוקיי, כלומר הוא ייקח סרטונים באנגלית וידובב אותם בעברית,
זה כבר קיים.
כדי שזה יהיה מקצה לקצה, אני יודע, אבל זה עוד לא ישתלב. אני אומר, תשים את זה כלייר מעל, ותשים לי את ה-voice agent, שאני גם מדבר איתו תוך כדי שאני מנסה אחר כך, והוא מדייק אותי תוך כדי תנועה. פעם אחת ראיתי את המדריך, ראיתי את הסרטון, עכשיו אני פונה לעבודה, ואז ה-real-time live Gemini עובד יחד איתי, רואה מה אני עושה, ואומר לי, לא, אומר, אל תלחץ שם, אתה תהרוס את הכל, אתה לא יודע מה אתה עושה, עצור סוסים, בוא אני אקפיץ לך את הסרטון בחזרה, תסתרואה מה הוא עשה פה, יופי, אצלך זה נראה טיפה אחרת, אתה יושב בישראל, אז תרים אותו, תריץ את זה על שרת של וירג'יניה, ולא על אפריקה, כי בלה בלה בלה. אתה יודע, זה מה שאני מדמיין פה, חוויה אחרת לחלוטין של צריכת תוכן ולמידה, וזה משהו שאני אישית מאוד מאוד חיכיתי לו, אז אני שמח סוף סוף שזה יצא, כל שאר הדברים מבחינתי זה בלבולי מוח, זה כאילו בוקר טוב באמת. אז זהו, זה מבחינתי היה השוס של הגוגל היו. אני רוצה
להגיד לך משהו
ברשותך.
בגוגל היו, גוגל נתנו גם אישור מהצד שלהם, שהם חתמו על הסכם עם אפל, שג'מיני ירוץ על אפל, ועוד שבוע מהיום, שבוע הבא, יש לנו את WWDC של אפל, ששם הם הולכים לחשוף את סירי הגדולה שלהם, החדשה, והמהממת. ואני רוצה דווקא לדבר על הדבר הזה, שלאן אנחנו הולכים בקונסטלציה הזאת של אפל, וכנראה גם בגוגל, ממש בקרוב, כי גוגל לא מדברים על זה, ואפל כידוע דווקא בעניין של אפסטור ויכולות של אפליקציות, רצה הרבה יותר מהר מגוגל. בוא נספר לך שהסיפור הזה, הוא מצחיק כי הוא מגיע מהבית בזמן שמוסטפה סולימן, מנכ״ל מייקרוסופט AI, מבטיח, איי, זה לא זה, סליחה, על מה אני קורא? זה לא זה, סליחה. יש משהו כמעט מצחיק בעיתוי שאני מתחיל לדבר עליו ככה, אבל הנה, זה ככה. אותה חברה שבמרץ 2026 חסמה אפליקציות קוד וייבים מהאפסטור בטענות אבטחה של רפליט ווייב, של רפליט ואחרות, ואפילו הורידה לגמרי כלי בשם Anything עם שווי של 9 ספרות, אותה חברה בדיוק. שבע שבועות לפני ה-WDC מתארת בדיווח של The Informational כי מישהי בונה מסגרת שתחזיר את אותן אפליקציות פנימה, ומה השתנה? אומר, לא הבטחה.
מה השתנה?
הכסף. מנגנון הטכני שאפל דוחפת נקרא, תקשיב טוב, תקשיבו טוב כולכם, App Intent Framework, שקיים כבר מ-iOS 16, די יושב שם בשקט, במקום לתת לה עוזרת AI להציץ על המסך ולנחש מה לעשות, האפליקציה מצעירה בדיוק מה מותר. כמו, אני יודעת לתעד 250 מיליליטר מים ביום, או אני יודע להתחיל אימון, או אני יודעת לשלוח תשלום, או כל פעולה שמאפשרת מוגדרת בטופס נתונים, ניתנת לבדיקה מראש על ידי הצנזורים של אפל כמובן, והקוד שהותר בבטא מספטמבר מראה שאפל הולכת לחבר את האפ אינטנס האלה כמו מנוע MCP. אותו פרוטוקול שאנטרופיק הציע בנובמבר 2024 והפך לתקן בתעשייה, ובקיצור, כל אפליקציה תאסוף לאוסף של פונקציות שהעוזרת החכמה של אפל יכולה לקרוא להם ישירות בלי המפתח שצריך לבנות אינטגרציה מאפס. ועכשיו לחלק שמסביר הכל, כי אפל לא פריירים. ב-2025 האפליקציות Generative AI שילמו לאפל בסביבות ה-900 מיליון דולר בעמלות אפסטור, כשה-ChatGPT לבדו אחראי ל-75% מזה. הצפי שב-2026 זה יעבור את המיליארד. שים לב לפרוצדורה, בזמן שאמזון, אלפאבט, מטא ומייקרוסופט צרבו יחד לקרוב ל-400 מיליארד דולר על תשתיות AI ב-2025, אפל הוציאה בערך 12.7 מיליארד וגזרה קופון של כמעט מיליארד נוספים מאפליקציות שהיא לא בנתה. זאת לא חברת AI, היא בעלת הקרקע שגובה די סחירות מכל המהפכה הזאת. וזה בדיוק הסיכון של קוד וייב קודינג בעיני אפל. קוד שמייצר תוכנה חדשה אחרי שעבר את האפ ריוויו, מפר את ההנחיות הבסיסיות של החנות, אפל בודקת את הקוד לפני שהמשתמש מריץ אותו. האג'נט שכותב קוד תוך כדי תנועה עוקף את הבדיקות הזאת בהגדרה. אבל זה לא מסביר למה V0 למשל של ורקל נשאר על המדף בשקט בזמן ש-Anything הורד. ההסבר היחידי שמחבר את כל הנקודות היא שהשליטה בהפצה היא גביית עמלה. בעצם מה שאפל עושה פה, היא באה ואומרת לך, אתה תיקח את האפליקציה, אם יש לך אפליקציה למשל של אמזון, אז אתה תעשה אינטנטים. אם המשתמש רוצה לרכוש משהו, פשוט שישאל את השאלה הזאת, אם המשתמש רשע, אני יכול לעשות ככה, אני יכול לעשות ככה, אני יכול לקחת כסף, אני יכול לחפש נעליים, אני יכול לעשות כאלה דברים. בעצם כל האפליקציות הופכות להיות MCP'ים. ומה שעכשיו רץ ביפה ובחינם, אפל כבר באה ואומרת, כל שימוש ב-MCP הזה, באינטנט הזה שלכם, שאתם הולכים לשים, אני הולכת לגבות ממכם כסף. זאת אומרת, אפל באה ואומרת, כל האופטימיזציה הזאת שקוראים לה העוזרת החכמה שלנו, של סירי, אם היא תמשתמש לכם באפליקציה, אתם תשלמו והרבה. וזה הולך להיות חוזה כפוי. אפליקציה בלי האפ אינטנט ב-2026, היא תהיה בלתי נראית לעוזרים. אילון מאסק בא ואמר לנו שה-AI הולך להרוג את כל האפליקציות, זאת ההתחלה. תהיה לך אפליקציה על הטלפון, אבל אתה אף פעם לא תשתמש בה. אתה לא תפתח את האפליקציה של הצעדים בשביל להגיד לה, התחלתי הליכה. אתה לא תפתח את האפליקציה של הנעליים, לקנות נעליים שאתה כל כך אוהב ב-use cases שלך באמזון. אתה לא תפתח את האפליקציה של אמזון, תגיד לו, תקנה לי את הנעליים כמו שיש לי עכשיו. הוא לבד ישתמש באפליקציה של אמזון ויקנה את זה. אתה לא תיכנס לאפליקציה של וואטסאפ בשביל לשלוח הודעה לחבר או לאימא. אתה תגיד את זה לעוזרת והיא תעשה את זה בשבילך עם האפ אינטנט. זה MCP בתוך הטלפון. זה המהפכה. זה הדבר הכי גדול שאנחנו הולכים לעשות. זה הדבר הכי מטורף שהולך לקרות, והוא מתחיל עכשיו.
הלוואי. אני רק יוסיף את המילה הלוואי, כי רותם, מה שאתה אמרת, יכולנו להגיד, בוא נדה באמת, גם לפני שנה, לא חסרים, אז אתה יודע, כל הבעיה, ברור לנו שהאינטרנט הולך להשתנות, ברור לנו שלשם זה הולך. כרגע זה הרבה, מרגיש לי קצת הרבה שיווק, אני מחכה לראות את זה קורה, אני בטח ובטח מחכה לראות את סירי עובדת, אני מבטיח להיות הנסיין הראשון ברגע שיגידו שסירי סוף סוף עובדת כמו שצריך, ולבדוק אם זה באמת רלוונטי. חייב להגיד שהציפיות שלי, אני שומר אותן נמוכות. אני כן אומר, כן, עוד פעם, האינטרנט יהפוך להיות האג'נטיק ווב. אני מאמין גדול בזה. עם זאת, האם אור אפל יהיו הראשונים לעשות זאת? פה אני קצת דעותיי חלוקות.
אני דווקא חושב אבל, שזה מגניב, אני חושב דווקא שיש לי אפליקציות סודוקו שבטלפון שאני אוהב לשחק. מה האינטנט של אפליקציה כזאת, גילו? מה אני יכול לדבר עם האפליקציה הזאת, אתה מבין?
יפתור לך את הסודוקו פשוט, בשבילך, אתה יודע.
מה זה יכול לעזור לי עם אפליקציה?
אוקיי, טוב, רותם, יש שיצא בדיוק, הוצאנו סודוקו חדש, אבל פתרתי לך אותו, אז אתה יכול להמשיך ביום שלך.
כן, תודה רבה, כזה. אבל מצד שני, תחשוב על זה, אתה בא להיכנס הבית, אתה בא לעשות משהו, אתה אומר את הסירי, והיא מפעילה את האפליקציה. זה להיט.
רותם, זה כן. אני רוצה לדבר איתך עכשיו פרקטיקה, בסדר? דקות של פרקטיקה, כמו בכל פרק אהוב. קרה בשבוע האחרון משהו, שאמרתי, פאקינג שיט, זה כזה ממש ממש מגניב, אספר לך אותה גם מה זה, וזה גרם לי לצאת לחקור טיפה יותר ולשנות את הדרך שבה, קצת לשנות את הדרך שבה אני עובד אפילו, אני אגיד את זה ככה, בסדר? או להמשיך בשינוי, בסדר? אפילו לא לשנות, זה להמשיך שינוי, שינוי מאוד ארוך שקורה הרבה מאוד זמן. אז מה שקרה זה דבר כזה, אני, כמו שאתה יודע, מקים את החברה שלי ועושה כל מיני דברים שצריך לעשות. אחד מהדברים שצריך לעשות זה גם אתר אינטרנט, כי אין, נכון. אני צריך אתר. לא חושב, אני לא צריך אתר, אבל כל מה שואלים אותי, אז בסדר, אז יהיה אתר, אתם תקשיב. וכמובן שאני לא בונה את האתר, אלא יש לי את כל החומרים הרלוונטיים שלי, וסידרתי בעצם ממשק, נקרא לזה מוח ארגוני, בסדר? אני מתחיל מאיזה מוח ארגוני שלי על הדברים והשירותים והיכולת והאג'נדות והרעיונות וכל מה שאני אגדיר אותו כ-IP, בסדר? לצורך העניין, כן. במה שאני יודע לעשות ואיפה שאני עובד עם חברות שלי והלקוחות. ולקחתי את קודקס ואמרתי לו, קודקס נשמה, הנה כל התיקייה, זה כל הדאטה, בסדר? כאן יושב פה, זאת החברה. אני צריך להקים אתר. אז אם לא אכפת לך, תשאלתי את כל מה שאתה שאלות שאתה צריך לדעת, ובוא נתחיל לעבוד. והתחלנו לעבוד. והתחלנו לבנות, ועשינו, 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 ועשינו. ובשלב מסוים, למי שעבד עם מודלים אייג'נטיים בצורה כזאת של לבנות כמעט משהו מאפס, אז יודע שאתה מתפתח מאוד מאוד יפה עד הכיוון של 90%, ובין 90% ל-100% איפשהו מתחיל להישבר, כלומר, קשה לו, הוא צריך איזשהו סתירת רענון כזאת כדי להתמודד. סבבה. ואז אמרתי, אוקיי, עזוב, בוא תנוח, קלוד קוד, אני רוצה, בוא לעזרת חבר. קלוד קוד, אני מחבר אותו לאותו מוח ארגוני, שם יש את כל המסמכים שצריך, וכמובן את כל הגארד ריילס והגיידליינס והרולים והבלה בלה בלה, כל מה שצריך זה שם, לכל תיקייה יש את האג'נט MD שלה, ויש כל MD אחר רלוונטי, לא ניכנס עכשיו לפריימורק של הדבר הזה, ובגדול, קלוד קוד מגיע ואומר, רגע חמוד, תן לי שנייה לקרוא מה כתבו פה, אוקיי, הבנתי, אני יודע עכשיו מה צריך לעשות, אין שום בעיה, אני ממשיך. ועוברות עוד כמה שעות, וקלוד קוד עובד יפה, ורץ, ועושה, ואתה יודע, מכירים את החבר הזה, הוא אמביווציוני לחלוטין, ואז הוא נתקע בבעיה. הוא נתקע באיזושהי בעיה של העלאה חזרה, אתה יודע, הוא עובד על הקוד אצלי לוקלית במחשב, ואז רצינו לעלות את זה לאתר בחזרה. והוא צריך כל מיני קודים ו-DNS'ים ועניינים, וכל מיני חרטות של העולם הישן, אני קורא לזה. והוא צריך כל מיני דברים, אז אני אומר לו, תשמע, עד עכשיו, אני אומר לקלוד קוד, אני אומר לו, תקשיב, עד עכשיו עבדתי עם קודקס על כל מה שראית, אז פשוט אולי תשאל את קודקס מה לעשות, והוא יגיד לך איך הוא פתר את זה בפעם הקודמת, כי הוא אין לו בעיה לעבוד על זה. ואז הוא אמר, יודע מה? רעיון טוב. עכשיו, תשמע מה אני אומר לך, אני נשבע לך, לא עשיתי ולא הנחיתי אותו לעשות את זה, הוא עשה את זה לבד. אומר לי, רעיון טוב, מפעיל את הקומפיוטר יוז על המחשב, כי הם אצלי פתוחים, הם יכולים לגשת להכל, מפעיל את הקומפיוטר יוז על המחשב, פותח את האפליקציה של קודקס, כותב לקודקס פרומט, וכותב לו, אלן קודקס, אני עשיתי ככה וככה, נתקעתי בככה וככה, קיבלתי שגיאה כזאת וכזאת, אולי אתה יכול לעזור לי. וקודקס עונה לו, קודקס עונה לו, אני יודע בדיוק על מה אתה מדבר, הכל בסדר, אני אפתור את זה, אני אעשה את זה בשבילך. וקודקס לוקח את המשימה לידיים שלו, מקלוד קוד, קלוד קוד מנתק קומפיוטר יוז, והוא אומר לי, קודקס ימשיך מכאן. וקודקס מתחיל לעבוד בעצמו, ופשוט ממשיך וספוטר את הבעיה, כאילו שקלוד קוד נתקע בה. וכאילו, אחי, אני שבע, כאילו הסתכלתי מהצד, ואמרתי כאילו, וואו, סבבה, הם פשוט, שוב, הוא התעייף, הפעלתי את קלוד קוד, קלוד קוד הגיע לאיזה נקודה מסוימת אחרי איזה 3 שעות, אמר רגע אני לא מצליח להתקדם, חזר לקודק, קודקס פתר את הבעיה הזאת כי ספציפית יושב לו בתוך הממורי, והוא יודע את הכל מה שהוא צריך לדעת שם ואיך לפנות לזה. שמע רותם, זה היה פשוט לשבת ולחזות בעתיד, אין לי מילה אחרת, זה היה פשוט לראות את העתיד. עבורי שאני לא כותב קוד בידיים, אני חושב, אני כבר לא יודע איך להגדיר את עצמי, כי כמות הקוד שאני כתבתי בשנה האחרונה, אני בטוח שיש מפתחים לפני עידן ה-AI שלא כתבו כמות כזאת של, של, של שורות קוד, אז אני מסביר את זה במילים, ודורש לא הסברים במילים, ומדייק.
אתה לא כתבתי, ניהלת אייג'נט לא. שכותב טרוד.
אבל
לא
יופי, אז אני אומר, בסדר, נגיע לזה ככה, אני מנהל אייג'נטים שכותבים קוד, ואני מנהל אותם ברמה יומית, והיום הכל אצלי רץ לפי קודים. אבל אתה יודע, זה היה פשוט לחזות בעתיד, זה היה לחזות בלראות שני agentic coding שרצים אוטונומית ועובדים ביחד ומעבירים משימה אחד לשני על דברים שהם מסובכים כביכול, אתה יודע, דברים שאני לא יכול לעשות לבד בעצמי, בעידן אחורה אני לא יודע לעשות את זה. זה היה פשוט מטורף, ואז אמרתי טוב, אני מבין שיש לי עוד המון עבודה, יש לי עוד המון עבודה כדי לשפר את השיטות והתהליכים שבהם אני עובד מול הסוכנים האלו, ואיך שאני מנהל אותם. אני צריך להיות מנהל טוב יותר, לא צריך להיות מפתח AI טוב יותר, אני לא צריך להיות, צריך להיות מנהל טוב יותר. איך אני, בתור מי שמנהל סוכני בינה מלאכותית, כאלו כמו קלוד קוד, כמו קודקס, ויגיעו גם אחרים בעתיד, מנהל אותם טוב יותר בתהליכי העבודה שלהם, ולא בונה עוד פרוטוקולים ומנסה להמציא המצאות ולהיות עכשיו הראשון להוציא פוסט בטוויטר שאף אחד לא יקרא. איך אני הולך
אני
לעשות את
הדבר לך. הזה?
אז, אחרי, טוב, אז, טוב, אז אני אתן לך רגע להיכנס פה לזה, ואז אחרי זה אני לוקח אותך לנקודות שאני גיליתי, שבהכרח הופכות את זה... תהליך העבודה לטוב יותר.
אני רוצה לספר לך דיון שהיה לי היום, נפגשתי עם מישהי שמה שהיא עושה היא עוזרת לעסקים, להרים פרויקטים של אתר, לעשות פרסום, אתה יודע, לעשות כל מיני דברים כאלה, והיא מדברת ואומרת לי, כן, אני עובדת עם וורדפרס ווקומרס וזה, זה הכי קל, זה הכי נוח, זה טק טק, 5 שעות, יש לך כבר אתר עובד, וזה רץ והכל סבבה, ואני, והיא מסתכלת אליי ואומרת לי, נו, מה אצלכם? אני אומרת, אצלנו, אני עושה הכל, יש הכל, יש אתר מוכן, מוגדר, אומרת לי, אבל זה, לא, זה לא וורדפרס, זה PHP, נייטיב, יעיל, פשוט, חלק, טס. היא אומרת לי, כן, אבל מה אם אתה רוצה להוסיף את זה? אמרתי לה, אין בעיה. ואם אתה רוצה לשנות את זה, אין בעיה. ואם אתה רוצה פשוט להוסיף עכשיו 10 מוצרים, אין בעיה. וכאילו, והיא מסתכלת עליי, אמרתי, לא, 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 רגע, שנייה. אם עכשיו אתה לא תוכל לעשות את העבודה וצריך להביא מישהו אחר, מה הוא יכול לעשות? אמרתי לה, זה טוב שאת שואלת, זו שאלה ממש ממש טובה. המערכת בנויה בצורה כזאת שכל הניהול של האתר בנוי על תיקייה אחת, שהיא מנוהלת בצורה עם גיט, מסודר ומאורגן. יש לנו גם כל ה security וכל ההגדרות, טוקנים, הכל מנוהל כאילו באינפרסטרקצ'ר עם טביעות אצבע וזה, זה לא איזה, אתה יודע, מישהו קיבל את התיקייה ועכשיו יש לו גישה להכל. יש פה הבטחה, יש פה גם חשיבה, יש פה דברים, אתה יודע, נורא פשוט, אני נותן לו גישה עכשיו לגיט הזה, נותן לו גישה עכשיו לאינפרסטרקצ'ר של ההבטחה, והוא בפנים, והוא יכול לעשות מה שרוצה. יותר מזה, בטל, אשתי, נכנסת, היא אומרת, אני רוצה לתקן את זה, וופ, היא מתקנת. היא לא נכנסת באלמנטור שנכנסים ועושים, בוא נשנה פה, נזיז את זה. לא. עכשיו, היא, לימדתי אותה משהו נורא פשוט, היא רואה משהו לא בסדר, סקרינשוט, מסמן בעיגול, לרשום כמה מילים, לתת לג'ימי, או לקלוד. הוא פותר את הבעיה. הוא פותר בעיות. אבל כשנותנים לו גם את הקונטקסט הנכון, מה מותר לו ומה אסור לו, שבונים את זה יפה, אפשר לעשות מדבר כזה שהרבה אנשים עובדים ויכולים לעשות פעילות מאוד מאוד יפה. וקלוד, תקשיב, סיימנו את השיחה, היא הסתכלה עליי, הסתכלה על מה שהיא עושה, הסתכלה עליי, הסתכלה על השרה, אמרתי, אני אמרה לי, אני עדיין לא מוכנה להגיע לדבר הזה, אני עדיין לא שמה. ואתה מבין שיש מלא מלא אנשים שתקועים, תקשיב, הם תקועים עם WooCommerce, זה כבר 20 שנה הדבר הזה. רוב החנויות בעולם עדיין עובדות ל-WooCommerce, צריך להגיד את זה, אבל אנחנו רואים לאט לאט חנויות חדשות שצופות היום, שמתחלפות, ואין שם כבר את הדבר הזה, יש שם עולמות חדשים, כי יש כלי שבא ואומר לך, מה שאתה חולם עליו קיבלת, מה שאתה רוצה קיבלת, מה שבא לך קיבלת, כל דבר שאתה רוצה לעשות, יש, הוא שם. כי הכל זמין.
ככה זה מרגיש.
אין מגבלות.
זה באמת,
אין מגבלות.
אני באמת מרגיש שהמגבלה היחידה שלי זה ביכולת לבקש ולחשוב ולהציע. רותם סטיין, תכף דוגמה הכי פשוטה בעולם. אני, פרופו קודקס, אנחנו מסיימים אתמול לעבוד, ואז אני אומר לו, תקשיב, כבר עשינו מספיק עבודה עד עכשיו, יש לי רק כמה תיקונים קטנים, ובשבוע הבא אני כבר רוצה לעשות את מה שנקרא את ההשקה. אני מבקש, בבקשה, שתכניס רוטינה חדשה ותריץ בדיקות אבטחה על האתר, בתחת מטרה אחד, לוודא שהכל נשאר יציב ומסודר ועובד חלק, שתיים, תמיד להשתפר לאורך הדרך. ואז אתה מגדיר לו גם בתוך הנושא, מה שנקרא, בתוך המשימות שלו, אנחנו מדבר על גול, איך אתה מכניס גולים, כאילו, בגולס, כן. באנגלית. היעד של, אחד, מה שנקרא ברוטינה הזאת, היעד שלך הוא תמיד לוודא שאנחנו נמצאים ברמת ההבטחה הגבוהה ביותר. וזהו, אני לא צריך לגעת יותר בכלום. הוא עכשיו, שוב, אני לא פה מריץ עכשיו מערכת ניהול הבטחה של מפעל אטום, אני כולה מריץ מערכת הבטחה על אתר אינטרנט, כן? רוץ בבקשה, כל יום, כל פעם שאנחנו מסיימים, תעשה את מה שאתה צריך, אני אפילו לא יודע מה אתה עושה, זה לא ענייני, סליחה, אבל זה כאילו מה שנקרא, אני משלם לך, אתה רק צריך לעשות את העבודה.
כן.
ותרוץ, וכל יום תעשה בדיקה, שהכל עומד כמו שצריך, יש לך את כל מה שצריך, אתה יודע, אתה בנית את האתר, אתה יודע מה, כאילו, מה קורה שם. תעשה בדיקה, ובאותה נשימה אני גם מריץ אותו הדבר בקלוד קוד, כדי שהוא יפקח על העבודה שהוא עושה, וייתן לו ביקורת תוך כדי תנועה, ויגיד לו בעצם, אם, בדיוק, שהם יתווכחו אחד עם השני. אז גם זה, אני לא עושה, וככל שאני מפעיל יותר ויותר רוטינות כאלה, רותם, אני מרגיש היום שבעבודה שלי, אני עובד עם עוד 30 עובדים. מה שפעם הייתי צריך להביא 30 אנשים שיעשו ויעבדו ויקדמו ויחקרו ויתקנו ויבנו, אין. היום שני החברים החדשים שלי, קודקס וקלוד קוד, יש להם, ליטרלי יש להם מחשב משלהם, כי כשהם נכנסים לקומפיוטר יוז, זה פשוט מעצבן, הם משתלטים לך על המסך, אז אתה לא יכול להמשיך לעשות דברים בוז. אבל טיפ קטן לאנשי המק, לא יודע אם אתם יודעים, אבל אם אתם עובדים על שני מחשבי מק במקביל, ומחברים את המג'יק מאוס ואת המקלדת בבלוטוס לשני המחשבים, אז בעצם העכבר והמקלדת עובדים על שני המחשבים. זה לא שני מסכים, זה שני מחשבים שונים. אפשר להעביר את העכבר, פשוט לגרור אותו למסך ליד, ואז אתה עם אותו עכבר ואותו מקלדת מפעיל מחשב אחר.
זה לא קשור למג'יק מאוס, זה במק.
זה יכול להיות שזה קשור לעכבר ומקלדת,
אוקיי?
אז עכבר ומקלדת, סבבה.
כן, כן.
כן, וזה כל כך נוח.
יש לך גם אייפד, זה יכול לעבור גם בינו.
מדהים, זה לא ידעתי אז. אז זה נגיד ממש ממש מגניב, כי אז בעצם אני, יש לי מחשב אחד, ויש לי תיקייה שיושבת על הענן בגיט, והיא מחזיקה את כל הידע שצריך, ואני יכול להפעיל דברים, מה שנקרא מודלי שפה, מול המחשב שאני עובד עליו, ויש האג'נטים שרצים ומשתלטים על מחשב, במחשב אחד ליד, אבל אני תמיד יכול להתערב להם, כי אני דוחף לשם את החבר ואת המקלדת, עושה סטופ או משנה דברים. מאוד מאוד נוח, שיטה חדשה לעבוד, ממש יש לי כאילו את המחשב שלי ואת המחשב של העובדים שלי, ואני יכול להתערב להם בעבודה. אבל זה דווקא לא הנקודות עליהם רציתי לדבר איתך אותם, כן אספתי כמה נקודות לאורך השבוע האחרון, שגיליתי שעוזרות לי, ספציפית דווקא בקודקס, כי דיברנו המון על קלוד קוד לאורך הדרך, אז אולי קצת לתת גם נקודות עליו, כי בסוף עשו פה עבודה יפה. כן. איך להשתמש בה בצורה שלדעתי נותנת יותר ערך תוך כדי תנועה. אוקיי? מהניסיון שלי יש. אוקיי. אז אחד, זה קצת שונה מגישות שהיו, נגיד, זה מאוד שונה מגישה של עבודה באנתרופיק, בקלוד קוד, זה דווקא כן שימוש בשרשורים ארוכים. אוקיי? אז בקלוד אומרים לך, כאילו, בוא תעצור, אתה תפתח שרשור חדש. למה? כי הוא קורא את כל מה שיש, והוא ישרוף לך טוקנים, ובלה בלה. פה, בקודקס, יש לו יכולת של דחיסת הקשר, מאוד מאוד טובה. כלומר, הוא עושה, הוא לוקח בסוף את כל הקונטקסט, והוא דוחס אותו לנקודה שבה הוא יכול להסתכל עליו כאיזשהו point of view של זיכרון, memory כזה שצף מלמעלה. ובעצם כשאתה מייצר שיחה אחת לאורך הדרך ולא יוצא ממנה, אתה דווקא משתמש בכל ההקשר שנבנה לאורך הדרך לצורך קבלת החלטות. לדוגמה, אני אתן פה את הדוגמה לדבר הזה. אמרתי, יש לי תיקייה אחת שהיא כל העסק. בסדר? תקיעה שאני מחזיק אותה גם לוקלית וגם בענן, והיא במסונכנת, והיא כל העסק שלי. כשאני צריך עכשיו להוציא, כשאני נפגש איתך עם לקוח, ואני צריך להוציא הצעת מחיר, אני מגיע או לקלוד קוד או לקודקס, ואני אומר לו, לכתי כאילו, צריך להוציא לרותם הצעת מחיר, והוא יודע להסתכל על תמליל של הפגישה, להוציא את מה שרלוונטי, את ה-use cases, את הנושאים, מה שחשוב, תתתה, מצליב את זה למול כל הפרוטוקולים שאני הכנתי לאיך בונים הצעת מחיר, למול הטמפלט שיש לי, והוא בסוף מוציא הצעת לאישור, דרך כל הדבר הזה, לוקח כמה שעות, אני מגדיר 24 שעות לתהליך כזה, כי עד שאני מגיע לאשר לו ולהגיד לו כן זה בסדר, אז בוא נגיד שכשאני מפריע, בסדר, אני הבטלנק, אז 24 שעות מקצה לקצה מפגישה, עד הקצה סוף הצעת מחיר מותמת אישית מדויקת, שנכנסת לתוך הפייפליין, וגם ברור לי איפה זה נכנס בתוך רשימת הפרויקטים, ובעולם של נקרא לזה תכנון מול ביצוע. אוקיי, אבל זה בסוף הוא הולך לתיקיית ה-M, בסדר? הוא הולך לבסיס ה-M שלו, כששם יושב כל הדברים האלה. כשאני עובד על האתר, עכשיו אני עובד רק על האתר, האתר גם יושב למול בסיס האם, הוא עדיין, גם הוא יושב בפולדר שמחובר אליו, הוא מחובר לפולדר של החברה. אבל הקונטקסט הוא קונטקסט ייחודי, הוא שרשרת אחת של תהליכים שהיא ספציפית לאתר. וברגע שאני עובד תמיד על אותו טרד, בעצם הוא מייצר, הוא יודע, והוא עושה קומפרס לקונטקסט, הוא בעצם שומר דברים שהם ספציפיים ורלוונטיים אך ורק לתהליך שקשור לאתר, לא רלוונטי לתהליך שקשור להצעות מחיר לצורך הדוגמה. אז הרבה יותר קל לו להתקדם, הוא מבין יותר מהר, הוא צריך לקרוא פחות קונטקסט והקשרים כל פעם שאני מריץ אותו מחדש, הוא הרבה יותר זריז, הוא מבין מה חשוב יותר ומה חשוב פחות, והוא מסדר את זה בשכבות של הממורי כמו שהוא אמור להיות, כדי שהוא ישלוף את זה כשאני צריך ולא ילך לחפש את זה מאפס. אז דווקא כאן, להישאר על אותו טרד לאורך כל הדרך, כן נותן המון. הדבר השני, שפשוט אימצתי אותו לאחרונה, אני מרגיש קצת שהייתי צריך לעשות את זה לפני, אבל הרבה שימוש ביכולת לדבר במקום להקליד. אני מדבר פי 3-4 יותר מהר, הוא מבין עכשיו יופי את כל מה שאני אומר, גם בעברית.
זה חשוב.
פשוט לדבר איתם, זה כאילו אוטומטית מגדיל משמעותית התפוקה. הנחיות בזמן שהוא עובד, אוקיי? זה גם גיליתי שעובד ממש ממש טוב. אז כשאתה בעצם נותן לו משימה גדולה, מדי פעם אני מציץ במסך שלו ורואה על מה הוא חושב, כי יש לו את התהליך של ה-thinking תוך כדי תנועה. אני מסתכל מה הוא חושב, אני מסתכל איך הוא הבין, אני דוחף לו, מה שנקרא, מזריק עוד תהליכי היגוי, נקרא לזה, בסדר? אז נותן לו, אני אומר לו, תיסע לשם, ואז אני תוך כדי הנסיעה שלו, אני אומר לו, תעבור לנתיב השמאלי, תסתכל רגע, בוא תעקוף את זה מצד שמאל, ולא כאילו יש חסימה מקדימה, אז תעצור. אני כאילו נותן לו היגוי, הוא עדיין זה שנוהג, הוא עדיין זה שמסביר, הוא כותב תוך כדי את הקוד שלו, אבל אני כן מדייק אותו תוך כדי לדברים שאני רוצה, וזה בהכרח מייצר תוצרים יותר טובים מבלי לחכות המון 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 זמן. אז היכולת שלו לקבל קונטקסט תוך כדי עוזרת. נתתי על זה דוגמה שהוא בקודם, אבל אמרתי, אני משקיע המון 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 בזיכרון של המודלים ושל תהליכי העבודה שלהם ושל הקונטקסט הארגוני. המון, יותר מ-90% ממה שאני עושה כל היום זה לעבוד על ה-memory setting, אז אנדרו קרפטי האמת היה הראשון שהעלה את זה, מן הסתם, בסדר? ואני פשוט הלכתי אחריו, אמרתי, אני מאוד אוהב את הבן אדם ומחפש, אז הוא דיבר על אובסידיאן, שזה יהיה יופי של איזשהו מוח ארגוני, תכלס, זה יעבוד גם עם גיטה בריפו, כן? אין פה איזשהו הבדל מיוחד. בסוף זה, אם אתה לא מסתכל על זה ואתה בונה משהו שמותם לבינה מלאכותית, זה לא כזה משנה. אני לא צריך את הוויז'ואל היפה. זה לא עושה לי שום דבר. אבל כן, לשבת ולהשקיע המון, 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 המון באיזשהו ריפו. עוד פעם, זה יכול להיות תיקייה למחשב, זה יכול להיות בגיטאב, זה יכול להיות whatever, איפה שרוצים, בדרייב או בשארפוינט, או לא משנה איפה. אבל תיקייה מסודרת עם MDs לכל הכיוונים. אתה יודע, כשהתחלתי לבנות את הדבר הזה, אז בעצם הדבר הראשון שבאתי לקלודקוד, ואמרתי לו, תשמע, אנחנו מתחילים פרויקט, הדבר הראשון שאני רוצה שתבנה, זה הנחיות ברורות לסוכן AI שיגיע לפרויקט הזה, להבין על מה הוא מסתכל, להבין איך הוא מכניס פנים החומר, איך הוא כותב בפנים את הדברים שהוא צריך לכתוב, איך הוא מעדכן. זה היה הדבר הראשון שעשינו. לבנות את ההגדרות של איך דאטה הולך להיכנס לתוך התיקייה הזאת. אוקיי? ושם אני משקיע המון 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 על דיוקים, מה לעשות, מה לא לעשות, וזה בהכרח מקצמצם לי את העבודה. נתתי על זה קודם דוגמה, אבל שימוש אמיתי, אמיתי ב... איך זה נקרא? Computer use, browser use, connectors, תקראו לזה איך שאתם רוצים, אני נותן להם לשלוט אצלי במחשב. שוב, אני עצמאי, אני יש לי עסק קטן משלי, אני לא חברת גדולה ושל אלפי עובדים שצריך לשים את כל הדרישות compliance למיניהם, אז אין לי את הבעיה הזאת, אני פשוט יכול לתת לו לעבוד לדברים שלי, וזה מטורף, זה בדיוק מה שנתתי את הדוגמה מקודם, יש לו computer use, הוא נתקע בבעיה, פונה חזרה, קלוד קוד פונה חזרה לקודקס, אומר לו קודקס תעזור לי, הוא עוזר לו, זה בדיוק זה, אוקיי? זה גם הרבה יכולת להיכנס ל-CSV'ים, להיכנס ל-PDF'ים, להיכנס למסמכים, ללחוץ על אתרים. רותם, כל הממשק אדמין שיש לי באדמין סנטר של מייקרוסופט, קודקס בנה. אני לא נגעתי בכלום.
מדהים.
סבבה? אין לי מושג, אני בחיים לא הייתי שם, אני בחיים לא נגעתי בקוד באדמין סנטר, אני יודע לקרוא, אני יודע לדבר, אני יודע לבקש, אני יודע לשאול. קודקס, פתחתי בשבילך את האדמין סנטר, בבקשה תעדכן את המיילים, תעדכן את הפוד, תוסיף לי יוזר כזה, תעשה לי ככה, אני רוצה שכזה, ותבדק ותגיד לי מה אפשר לעשות לגבי ככה וככה וככה. וקודקס עונה לי, ואני עונה לו, והוא לוקח את האחבר. בסדר, בשביל זה אתה פה, אתה פה בשביל החשש. הוא זה, והוא לוחץ, והוא מקליק, והוא בודק, והוא בבקש ממני לאשר, ואני מאשר, ואחרי זה אני נותן לקלוד קוד לפקח עליו, ולראות שהוא לא עשה חריגות, ושוב, אני מפעיל פה כמה סוכנים במקביל שמפקחים אחד על השני, ובא אני אגיד חרותם, שוב, צוות ה-IT שלם, תקשיב, אני מחזיק
פה אם אני מבין נכון מה שאתה אומר, ואני שומע את כל הדברים שאתה מדבר, ואני רוצה רגע לשים פוקוס על משהו מאוד
מאוד קריטי שאמרת. אני רגע, יודע מה, שנייה לפני הפוקוס שלך, אני אגיע לנקודה האחרונה. אני אגיע לנקודה האחרונה לרשותך. בסדר?
אוקיי.
הנקודה האחרונה היא, ואת כל הדבר הזה, אני ממשיך לעשות גם כשאני מגיע לסופר. כי המחשב נשאר פתוח, יש לי קונטרול, את כל הקונטרולים האפשריים, מה שנקרא דיספאץ' של מאנטרופיק, ויש לי את אפליקציה בתוך ChatGPT יש גישה לקודקס, והם ממשיכים לעבוד על אותם פרויקטים, מאותם תיקיות, מאותו מקום, וגם כשאני עומד בתור לסופר, אז אני כותב לו, תגיד, מה קורה עם הככה וככה, מה אנחנו טיפלנו בזה כבר? אז הוא אומר לי, תן לי לבדוק, והולך ומפעיל סוכן אחר שבודק במיילים, ואומר לי את זה, ואומר לי, תקשיב, יש חריגה בככה וככה, תרצה שיעשה ככה וככה? ואני אומר לו, כן, תעשה את זה. ועד שחזרתי הביתה, אנחנו כבר אחרי זה. אוקיי?
כן.
זה מתחבר לי גם לסוכנים שבודקים בבוקר שהכל עובד כמו שצריך. אבל...
כן.
היכולת בכלל להפעיל את זה מהטלפון תוך כדי, ולהמשיך את הפרויקטים, ולדייק אותם תוך כדי, ושהם חוזרים, נותנים לך פידבקים, זה מבחינתי עוד הפעם, העובדים שתמיד הייתי, רציתי שיהיו לי. בסדר? העובדים שתמיד, תקשיב, אני משלם היום לחודש לבינה מלאכותית.
אני אשכרה רואה אותך בסופר, אני משלם, כאילו, אתה תקוע שם עם הטלפון, עם הדיספאץ', מדבר איתו, ואומרים לך, אדוני, זה התור שלך, לא, לא, תעבור, תעבור, זה בסדר, תעבור, תעבור, זה בסדר, אני צריך עוד שתי דקות, שלוש דקות.
כן, אני באמת, אותם, תקשיב, אני משלם בחודש על בינה מלאכותית, מקצה לקצה, סבבה, מקצה לקצה, אני משלם בסביבות $1,200, בסדר? בכל חודש. כלומר, נגיד, קרא לי זה 3,500 שקל, בסדר? לא יודע בדיוק כמה זה יוצא עכשיו. בחיים, בחיים, רותם, בחיים לא שילמתי לעובד הכי פשוט שהיה לי 3,500 שקל בחודש. ופה אני מדבר איתך על תשלום לכלל המודלים. בחיים, ובחיים לא היה לי עובדים שעשו כל כך הרבה, 24/7, גם בלילה וגם ברמה כל כך גבוהה לאורך הדרך. באמת, זה כאילו...
אנטרופיק ו-OpenAI בעצם חברות השמה.
כן. כן, okay. כן, כן. יש לי פרוטוקול שלם דרך אגב רותם, פרוטוקול שלם של איך עובדים אצלי. איך סוכני AI צריכים לעבוד אצלי.
כן, זה
כל
ברור.
סוכן AI
חדש שמגיע. אני רוצה להגיד דווקא משהו על זה.
צריך לעבור את הפרוטוקול הזה וללמוד כי... איך לעבוד אצלי.
יש פה איזה משהו קריטי שצריך להגיד אותו, לא אומרים אותו הרבה, והוא בין השורות שלך אפשר להוציא את הדבר הזה, והנה הנקודה שאני מוציא עכשיו מכל מה שאמרת עכשיו, כ-added value. תשקיעו המון זמן באיך לעבוד לפני שאתם רצים לעבוד. וגם שהתחלתם לעבוד, תעצרו כל הזמן ותבדקו שהאיך שלכם הוא עדיין חזק, כי כל פעם שאתם כותבים משהו, אומרים משהו, עושים משהו ולוחצים enter לג'מיני, לצ'אט ג'י-פי-טי בקודקס או לקלוד, בקלוד קוד, אתם בעצם מתחילים מההתחלה מאפס, והוא הולך וקורא את הקבצים, והוא הולך וקורא את הדברים, והוא עושה את הדברים, והוא כל פעם מתחיל מאפס. מבחינתו הוא כל פעם מתחיל מההתחלה. ולכן הרגע הזה שבו אתם נותנים את האנטר, הוא הולך רגע שנייה, אני הולך לבדוק משהו, והוא הולך לקרוא מה מותר לו, מה אסור לו, כמה מותר, איפה מותר לו להיכנס, איפה אסור לו להיכנס, מה מותר לו לעשות, מה אסור לו לעשות, איזה קבצים אסור לו לעשות. אני למשל, כל נושא הטוקנים, ההבטחה, איך שרשומים סיסמאות לדאטאבייסים, דברים כאלה, אני לא רוצה לשמור אותם במחשב שלי. אין לי שום דבר כזה במחשב, זאת אומרת, אם מישהו פרץ לי למחשב, ויש לו גישה עכשיו לכל הסורס קוד שלי, אין לו גישה לכל הטוקנים האלה. הכל נמצא במקום מובטח, שכל פעם שהוא צריך, הוא צריך לבקש, אני צריך לאשר עם טביעת אצבע. אוקיי? אז אם אני לא מאשר את זה, אם אני לא עושה את זה, הוא לא יצליח לעשות את זה. יש פה קצת בעייתיות בדברים, וצריך למצוא להם את הפתרונות, ויש פתרונות שמצאתי להם, אבל בסופו של דבר, זה דברים שהם קריטיים והם חשובים, והארכיטקטורה הזאת דורשת לפעמים את בוא נשים לב איך אנחנו מתייחסים לקובץ כזה, או איך אנחנו מתייחסים לספרייה הזאת, כי זה דברים שהם סופר קריטיים. נכון, עומר בא ואומר, אני יש לי את קלוד, ואת צ'אט ג'י-פי-טי עוקב אחריו, וזה עושה ככה. תקדישו לזה זמן. הזמן הזה יחזור לכם בגדול. אלה הדברים הכי חשובים, כי אם אתם תעבדו מהר, תרוצו מהר, ויפרצו לכם, שישבר לכם, לא יעבוד לכם. בפרומפט של עוד שבועיים, תעבדו איתו, והוא יקריס לכם את כל השרת, או ימחק לכם את הדאטאבייס, אל תבואו ותגידו, איי, מה, איי, שבר לי. לא, אתם אמרתם לו שזה בסדר, כל עוד לא אמרתם לו שזה לא בסדר.
90% מהעבודה היא כל הזמן היא תשתיתית. נגיד את זה ככה, 90% מהעבודה היא תשתית שמאפשרת לסוכנים שלנו לרוץ וליישם את מה שאנחנו מדמיינים שהם אמורים ליישם.
ולהגיד, כמו שהיה לי מנהל מדהים, שהיה אומר לי, רותם, תגיד לי ברחל ביתך הקטנה, תפרט, הכל, תרשום, תיכנס פנימה, תקשיבו, אתם צריכים לפרט כמה שיותר, זה משהו שהוא קריטי, במיוחד למנוע בינה מלאכותית. יותר מזה אני אגיד לכם, תשתמשו במנוע בשביל להבין עד כמה אתם צריכים לפרט, עד כמה אפשר להכניס עוד. ומבחינתי, שיקרא מגה לפני שהוא מתחיל לרוץ, וזה יעלה לי ב-3,000 טוקנים, מהמיליון טוקנים שיש לי, ואני עדיין בסדר, אגב, אני לא מגיע למספרים האלה, אבל אני עדיין בסדר עם זה, אם הוא עדיין שומר על עצמו בצורה של ה... מה שאני מחלטתי.
אפשר לשמוע את השיר?
מה אתה אומר?
אנחנו סיימנו?
נראה לי שכן, אני רוצה לשמוע את השיר. תקשיב.
אתה סתם לחוץ על השיר.
ילדים שלי מתלהבים מהשירים האלה. זה מגניב.
אתה סתם לחוץ על השירים האלה. לא, סתם.
אני רוצה להגיד שהוצאתי כבר אלבום. חפשו רותם בר באנגלית, בכל מקום שאתם שומעים מוזיקה, מיוטיוב, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, טיידל, כל, חפשו לי באפליקציות מוזרות ואני עדיין שם, זה כאילו בכל מקום, אוקיי? האלבום האחרון שלי, Keep Falling Into You, זה להיט היסטרי ששמעו אותו כבר אלפי אנשים, מוזמנים לשמוע אותו, זה באמת ברמה גבוהה. האלבום הבא קוראים לו Static on the Line, וזה השיר הבחורה, ולפני שאנחנו מדברים על השיר ושמים פליי, אני רוצה להודות לכם על זה שהייתם עד עכשיו. שימו לנו לייק גם על הפרק הזה, תכתבו לנו עד כמה אתם אוהבים, שונאים, נחמדים, את עומר, תראו איזה פרצוף, הוא חולה על התגובות שלכם. תנו לו תגובות, הוא חי על הדבר הזה. אגב, עומר ראה את כל התגובות שכתבתם לו על ההולדת הבת, ואנחנו גם, אנחנו...
נכון, ולא כתבתי לכם תודה, אז תודה באמת לכל מי ששלח לי תגובות, ולכל מי שכתב לי, כן, אני צריך סוכן גם שיעזור לי בזה.
לא, אתה צריך לראות את זה בעיניים.
אוהב אתכם, תודה רבה, אני אגיב באישי.
תהיו טובים גם לאחרים, אנחנו נתראה בשבוע הבא, יאללה ביי!
להתראות! Signal none of you The pixel face freezes mid-smile I'm watching a ghost of someone true Buffering for a little while We got every wire in the world But the message lands a little curled I can hear you breathe Said nothing, it's okay But the nothing left a little cut And the cut had things to say Three dots type in Then they